רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור אופיר העברי. דוקטור העברי הוא סגן נשיא מכון הרצל וחבר המועצה להשכלה גבוהה, והיום נדבר על מאמר שהוא כתב במשותף עם דוקטור יורם חזוני לכתב העת השילוח, שמרנות אינה ליברליזם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור אופיר העברי. דוקטור העברי הוא סגן נשיא מכון הרצל וחבר המועצה להשכלה גבוהה, והיום נדבר על מאמר שהוא כתב במשותף עם דוקטור יורם חזוני לכתב העת השילוח, שמרנות אינה ליברליזם. שלום אופיר.
שלום רב.
אז דבר ראשון, הייתי שמח לשמוע ככה מה אתם עושים במכון הרצל.
מכון הרצל, אנחנו בעצם עוסקים בקידום מחקר ולימוד של רעיונות שאפשר לקרוא להם בזווית השמרנית ציונית שלה. אחד מהתחומים הוא כמובן מחקר על הרעיונות של הרצל עצמו, שמשום מה הוא זנוח במחקר ובחינוך הישראלי, למרות ששמו מופיע בכל מיני מקומות, אבל מכונים או מקומות שמקדישים מאמצים למחשבה שלו יש מעט מאוד. אנחנו מתעסקים גם בתולדות המחשבה המערבית במקום המפגש שלה עם המקורות היהודיים. מקובל, די מקובל בעולם שהמקורות של המחשבה המערבית הם העולם העתיק, יוון, רומא, המחשבה הנוצרית, אבל יחסית זנוח התחום שנקרא הבראיזם, המקורות העבריים, היהודיים, למחשבה המערבית, וזה אנחנו עוסקים בזה הרבה, אני כתבתי איזה ספרים וכן הלאה, וגם דוקטור חזוני, שותפי להקמת המכון, הוא פועל בתחום הזה הרבה.
כן, גם הזכרתם איזה משהו מזה בתוך המאמר, על הגבולות בעצם של שלטון החוק של המלך, ניגע בזה בהמשך, אבל המאמר עצמו יש לו תזה מאוד מעניינת, כלומר הרבה אנשים מתבלבלים בין שמרנות לבין ליברליזם קלאסי, לבין ליברליזם, לבין ליברטריאנים, ונראה לי שהרבה מהחוסר יכולת שלנו לעסוק בנושאים פוליטיים בצורה אינטליגנטית, היא בכלל להבין מי נגד מי, כשמישהו אומר שהוא בעד איזשהו כותרת, למה הוא מתכוון?
קודם כל אנחנו צריכים להבין שכמו שאנחנו מכירים את האמירה, הצלחה אבות רבים וכישלון הוא יתום, אז יש כל מיני רעיונות ומושגים בעולם הרוח שמשתמשים בהם, ונשים לב שיש כאלה שאומרים, לזה אנחנו, אף אחד לא אחראי איכשהו, ולזה הרבה אחראים. אז דוגמה מאוד טובה, אני חושב שהיא החירות, שיש לכאורה הרבה שטוענים לאבהות עליה. אני מציע לא רק להשתמש במושג המופשט, אלא גם לשאול חירות, כלומר, מה זה חירות במובן הממשי, כשמישהו מדבר עליה, למי, איך וכן הלאה. ובהקשר הזה, האיכות של של השמרנות, בהקשר הזה, היא שהיא לא מתרכזת בחירות של היחיד, כמטרה וכמקור. יש, החירות היחיד היא חלק ממנה, אבל זה לא אבן פינה. ובליברליזם על גווניו, זה המקור. לכן, המבנה כולו יכול להיות, בוא נגיד, אתה תראה שני מבנים, אתה תגיד, אוקיי, שניהם באופן עקרוני עומדים, אז הם אותו מבנה? לא, אחד יש לו מטרות מסוג אחר, אחד מטרות מסוג אחר.
מצד שני, נראה שאחת מהמטרות האולי המרכזיות של השמרנות היא ליברליזם, היא חופש של היחיד. עוד רגע ננסה לפרט קצת יותר מה ההבדל בין שמרנות לבין ליברליזם, אבל בואו ננסה להגדיר מהי שמרנות, כי בעצם אני חושב שגם לגבי מהי שמרנות יש מחלוקת מאוד גדולה, יש ספרים רבים שנכתבו על הנושא, ויש חוסר בהירות אפילו בתוך הוגי השמרנות, מהי שמרנות.
כן, באופן טבעי, בוא נגיד שככה, שמרנות היא מהמסורות הרעיונות המצליחות במערב, ולכן גם שם יש לא מעטים הטוענים לאבאות או כתר על מהי שמרנות. נזכור שהמושג הוא ניתן על ידי אחרים. כלומר,
כמו קפיטליזם, שניתן על ידי מרקס.
בדיוק. אז השמרנות היא באה כדי להגדיר רעיונות מסוימים, היא מהמאה ה-19, והיא באה, נקרא, להגדיר מה זה הדבר הזה, תכף אני אסביר למה, אני מעדיף מושג קצת אחר, אבל אין לי בעיה עם המושג עצמו, אני אסביר. בעצם, אפשר להגיד שכשמו, לכאורה, כשמה כן היא, מטרתה בעצם לשמר דברים בעלי ערך, ולא לשמר דברים שהם לא בעלי ערך. כלומר, שמרנות אמיתית היא לא אומרת לשמר את הכל כמו שהוא, זה לא הקפאה, וזה גם לא התנגדות לכל שינוי, וזה גם לא לנסות לחזור למשהו שהיה לפני נניח 50 או 100 שנה, זה מכונה בדרך כלל לריאקציוניות, זאת אומרת, אתה רוצה לחזור למשהו שהיה פעם יותר טוב. אז בעצם זה העניין הראשון, אבל דבר שני, צריך לזכור שבעצם יש בתוך השמרנות שני זרמים עיקריים, אני יכול לומר כך. זרם אחד אומר בעצם, אני יוצא מנקודת הנחה של כל שינוי עדיף יהיה בהדרגה, בוא נשתמש בניסיון.
מתינות שכזאת.
כן, מתינות, וגם נקרא לזה ככה ניסוי ותהייה. אין ספק שהגישה הזאת היא קיימת בכל הסוגים של השמרנות, אבל יש אגף אחד של השמרנות, נקרא לזה יותר תועלתני וחומרני, שאומר בעצם אין ערכים עמוקים מאחורי הדברים, אלא פשוט מאוד.
ומה שעובד?
בדיוק, מה שעובד בזהירות, בוא, אפילו אם יש לך רעיון מצוין, בוא נעשה אותו בהדרגה, בוא נעשה...
ומי ההוגה המוביל של הגישה הזאת? או כמה ההוגים מובילים?
בוא נגיד, מבחינה פילוסופית אפשר להגיד שההוגה מוביל הוא יום. זו מסורת שחלק מנה, אני רואה אותה כבאה בעצם ממסורת קצת חומרנית ותועלתנית, זאת אומרת הובס, הוגים כאלה, ואז מזה זה מתפצל לאגף, נקרא זה ליברלי, ואגף יותר שמרני. אבל יום, בוא נגיד שהוא דמות מרכזית בה.
ואגף השני?
אז אגף השני הוא בעצם, נקרא לזה, השמרנות העקרונית. השמרנות שטוענת שכל המנגנונים שעכשיו תיארנו, של מתינות, של לימוד תוך כדי תנועה וניסיון ותהייה והסתמכות על ניסיון העבר, הוא חייב לבוא, לתת ביטוי בעצם לערכים קודמים. רק מה? הוא לא מאמין שהערכים שנשארים אותו דבר, הם גם מיושמים אותו דבר לעד. אנחנו, מהמסורת היהודית, אנחנו יודעים את זה, שהחוק התנכי הוא דבר אחד, ועם הזמן, בחזל, יש שינויים. כלומר, באיך מיישים אותו. יש נסיבות שפשוט משתנות, ואנחנו יכולים לתת דוגמה, אנחנו יודעים שבחוק היהודי אין איסור מקורי להתחתן עם גבר עם יותר מאישה אחת. ולאורך הזמן זה התפתח. אף אחד לא יגיד, תשמע, בגלל שבתנך היה מותר ליעקב להתחתן עם שני נשים, אז עכשיו זה רצוי לחזור לזה. כלומר, זו לא שמרנות. ההתפתחות אומרת, יש פה איזה עקרונות שעל פיהן מתפתחים. והשמרנות הזאת, שאני מעדיף לתאר אותה כמסורתנות, כלומר, היא מחויבת לאיזושהי מסורת, היא מאמינה שיש לה ערכים, אבל היא לא מאמינה להיות כפויים על המקום, וההוגה המרכזי שלה, אפשר לומר, הידוע ביותר, הוא אדמונד ברק, אף על פי שיש עוד הרבה.
כן, אדמונד ברק, אתה גם מזכיר במאמר את פורטסקיו, את סלדן, את המילטון ועוד ועוד ועוד. ובואו ננסה להגדיר גם מה זה ליברליזם, לפני שננסה להנגיד ביניהם.
ליברליזם הוא בעצם גרסה או ענף של תפיסה שבעצם מתגבשת לפני כ-400 שנה, ואפשר להגיד שהיא, עוד פעם, אני לא רוצה לזרוק עוד מונחים מפוצצים שיסבירו פחות, אבל בעצם אינדיבידואליזם רציונליסטי. אני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. אינדיבידואליזם בעצם זה אומר, הכל מתחיל והכל נגמר ביחיד. היחיד הוא הגורם ההתייחסות שלנו, הוא בונה את החברה. החברה בנויה מברית של יחידים שנדבקים אחד לשני, זו האמנה החברתית, ובעצם כל ההצדקה לסדר החברתי, המוסר, הערכים, המדינה וכן הלאה, הוא רק צריך להסתכל על היחיד. למעשה, עד כדי כך, זו תפיסה שהיא לא מכירה בחשיבות המהותית של דברים כמו משפחה, לאום, מסורת. לא, רק היחיד חשוב, אוקיי? אני כמובן מקצין את זה לצורך ההבהרה, והחלק השני אומר, היחיד הזה, מה הוא? הוא מין, בעצם במהות שלו, הוא מין מכונה רציונלית, מכונה חושבת. לכן בעצם היחיד שחושב הוא האדם הליברלי, ועל פי הדגם הזה, אני יוצר את כל החברה כסוג של הכפלה של אותו עיקרון. עכשיו, לכאורה, רעיון פשוט, אבל הנגזרות שלו הן, מהנגזרות האלה נוצרות כל הוורסיות בעצם של מה שמכונה הליברליזם.
כן, ואת המהלך של המאמר, אתם מתחילים בזה שאתם מתארים את השמרנות ואת המסורת של השמרנות האנגלו-אמריקאית, שהלידה שלה היא
עם הוגה שנקרא סר ג'ון פורטסקיו. נשמח אם תספר לנו עליו קצת מה הוא אמר, מה הוא בעצם חידש או מה הוא לא חידש.
קודם כל, כמו בכל שמרנות, אין לה רגע לידה ממש. אז ג'ון פורטסקיו הוא דובר מובהק שלה, גם הוא בעצם אומר, מה שאני אומר לכם, הוא כבר מקובל באנגליה הרבה זמן לפנינו. אי אפשר לשים את האצבע, אבל זה נכון שג'ון פורטסקיו הוא נקודה טובה להתחיל בה, בגלל שהוא בעצם דמות כל כך חשובה בהגות האנגלית בכלל, וכמובן השמרנית. ג'ון פורטסקיו הוא בעצם האיחוד שלו, בכך שהוא חי בתקופת מלחמות השושנים, כלומר המאה ה-15 באנגליה, והוא בעצם, שוב אמרתי, הוא בעצם ניסח תפיסות שהיו רווחות בתקופתו, בצורה יותר טובה וכן הלאה, ובעיקרו של דבר הוא בעצם ניסח את התפיסה שלא הייתה מקובלת לפני זה במערב או בכלל, שיש, נקרא לזה ככה, נגיד את זה בצורה פשוטה, חוקים שונים מתאימים לאומות שונות. כלומר, החיבור בין חוקים, מסורת חוקית, מסורת חברתית, לבין האופי הלאומי.
בניגוד בעצם לליברליזם הרציונלי, שאומר, אותם חוקים יכולים להתאים לכולם, כי טבע אדם נגיד הוא שווה אצל כולם, אז בוא נחיל על כולם את השכל שלנו.
נכון מאוד. אגב, זו גם התפיסה האימפריאלית של כל החוקים הקודמים בעולם. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שליברליזם הוא שווה לחוק הרומי, או לחוק של חמורבי, אבל צריך להבין שכל התפיסות, כל התפיסות האימפריאליות בהיסטוריה אמרו, יש קיסר אחד, מלך אחד, יכול להיות נבוכדנצר, או פרעה, או אלכסנדר מקדון, לא משנה, והוא יטיל חוק אחד על כולם. וכולם יעשו אותו, והחוק הזה הוא גם, הוא מטבעו חוק אוניברסלי, כי הוא אמור להיות תקף בכל מקום באימפריה האדירה הזאת על כל האנשים.
כן, כמו שבכל מקום, 2 + 2 = 4. האמת היא, על הרעיונות האלה מדבר חברך על המאמר, חזוני בשבח הלאומיות, שבעזרת השם יצא בהוצאת של אמיר.
נכון מאוד, ובעצם זו הייתה כמה תפיסה שרווחה בימי הביניים, לפחות בתיאוריה באירופה, נטען שבעצם החוק הרומי, שהפך גם לחוק של האימפריה הרומית הנוצרית, הוא החוק המושלם, בגלל שהוא בעצם זהה בכל מקום, משום שהוא זהה בכל מקום הוא מושלם, ולכן כל מדינה צריכה לאמץ אותו, והחוקים שלא תואמים לחוק הרומי, מן הראוי שיתבטלו. בעצם בא פורטסקיו ואומר, מה פתאום? להפך. הוא אומר, זה נכון שאנחנו נגיד, כל העיזים הם עיזים, נכון? כל עז בכל מקום היא עז, אבל רגע בוא ניקח עז ממרוקו, ועז מסקוטלנד, ונחליף אתם את המקומות, הם לא ישרדו באותם תנאים, הם לא רגילות לדבר הזה. באותו אופן הוא אומר, יש עמים עם תנאים גיאוגרפיים, או תנאים של אופי לאומי שונים, ואותם חוקים לא תואמים אותם. הוא הנגיד במיוחד את הצרפתים ואת האנגלים, אלה שני עמים שגם האנגלים הכירו כי הייתה מלחמה ביניהם וכן הלאה. בעצם הוא אמר, החוקים של, נניח חוק קיסרי, ריכוזי, החלטי שרק המלך מחליט בו, הוא טוב יותר לעם פרוע וחסר מתינות כמו הצרפתים, לעומת אומה כמו האנגלים שהם אנשים מתונים, יודעים לשלוט בעצמם, יודעים להישמע לחוקים, לכן ניתן לשתף את הציבור באיזושהי צורה בקבלת החוקים. תפיסה אגב שהוא טען שהיא גם אופיינית לעם ישראל בתקופות הטובות שלו.
כן, אז באמת במאמר אתם מזכירים את זה שפורטסקיו כותב ש... התפיסה האנגלית מאוד דומה לתנך, בעצם שגם המלך באנגליה כפוף באיזשהו מובן לפרלמנט, בכמה מהדברים, לדוגמה, בלקחת מסים הוא חייב את אישור הפרלמנט, וגם המלך בתנך כפוף לנביא, כפוף לתורה, ובעצם הוא לא מלך אבסולוטי. מאיפה בא הרעיון הזה?
אז קודם כל, התפיסה התנכית, אפילו היום, אבל בוודאי בימי הביניים, היא בעצם רווחה מאוד באירופה הנוצרית. צריך להבין שבעצם הרי אצל הנוצרים הם מקדשים גם את הברית החדשה וגם את הברית הישנה. הבעיה היא שבברית החדשה אין כמעט עיסוק בענייני מדינה. זה בעצם, זה ספר מאוד על אמונה אישית. אז כשאתה נוצרי ואתה בא להתעסק באיזה, מה זה מלך טוב, מה זה מלך רע, איזה מין חוקים וכן הלאה, אין לך חומר בעצם בברית החדשה. אז באופן טבעי כל הנוצרים פנו לברית הישנה, מה שאנחנו אומרים, התנך היהודי, והם עשו בזה שימוש. זה נחשב לדגם, כמובן, למה להיזהר, התקופות
של השחיתות,
של השחיתות, והתקופות הטובות הם כמובן הדגם. ואז הוא אומר, הדגם של המלך בספר שמואל, בספרי מלכים, בספר דברים, הוא הדגם שבו, שאליו שליט נוצרי ראוי צריך לשלוט, שעם נוצרי או עם ראוי יכול לזכות בו אם הוא אכן מתנהג בצורה מסוימת ראויה, והמלך צריך לשאוף בעצם להיות מלך שלומד את החוקים ונשמע על החוקים.
כן, כמו המלך התנכי, שבעצם כותב לעצמו ספר תורה, ולומד תורה, ומדבר עם הנביא, ו...
אלה בדיוק הדברים, זאת אומרת, הוא טען בעצם שכמו, במילים אלה, הוא טען, הוא בעצם, הספר שלו, שאנחנו מתייחסים אליו, הוא בעצם היה מין מדריך לנסיך, הוא היה המלווה של הנסיך, שהיה אמור להיות המלך העתידי של אנגליה, והוא בעצם אמר לו, כמו שהמלך הישראלי היה יושב ולומד את החוקים, לכן אתה, כמובן אתה צריך לקרוא את התנך, אבל גם ללמוד את חוקי אנגליה באותו אופן, ולשלוט באותו אופן שמתואר, הוא ממש אמר לו, זה הספר מלכים וספר דברים, הם המדריכים שלך למלוכה.
כן, ובהמשך אתם כותבים, כל עמוד ועמוד של פורטסקיו, ספוג ברוח הלאומיות האנגלית ובאמונה, כי לאורך מאות שנות ניסיון, והודות להזדהות חזקה ונמשכת עם כתבי הקודש העבריים, הצליחו האנגלים ליצור צורת ממשל המוליכה יותר מכל אחרת, המוכרת לאדם, אל עבר חירות ושגשוג. אם זו המטרה של חוקי אנגליה, אפילו לדעת פורטסקיו, אז אולי שמרנות היא כן ליברליזם, כי בעצם המטרה של שמרנות לדעת פורטסקיו, זה להביא לחירות ושגשוג.
אז לגבי חירות, נתחיל בזה כפי שאמרתי קודם, המושג חירות בתנך, אצל פורטסקיו, וגם היום אצל השמרנים, הרי הוא שונה לגמרי מהמושג חירות אצל ליברליזם, אצל הליברלים. כשאנחנו בסדר פסח אומרים שנהיה בני חורין, ואנחנו חוגגים את החירות שזכינו לה, אין הכוונה כמובן לאיזה חירות של היחיד, אלא בעיקרו של דבר לחירות הלאומית, לחירות הכלל, יש, היא מורכבת כמובן מכל מיני חירויות של הפרט, אבל במהות שלה היא חירות, היא משטר של בני חורין. לזה מכוון פורטסקיו. והחירות הזו היא בעצם, כמעט אפשר להגיד במהות שלה, היא מנוגדת לרעיון החירות הליברלי, שאומר, אני בעצם עוסק, בחירות של היחיד. אני אומר זאת בהקצנה. ליברלים בעצם לא ראו בעיה עקרונית בשלטון של קיסר כמו נפוליאון, אם הוא נתן זכויות שוות לכולם, והחוקים עצמם היו חוקים ליברליים.
סוג של דיקטטור נאור. כלומר,
נכון,
תוצאתנו.
נכון, נכון. כלומר, הרבה מאוד פילוסופים של הנאורות, אולי רובם, לא האמינו בדמוקרטיה. כי הם חשבו שהציבור אכן הוא נוטה להיות ספוג באמונות דתיות, לא רציונלי, מאמין שהמשפחה שלו יותר חשובה מכל מיני דברים.
או שטחי.
בדיוק. ולכן הם אמרו, הרי החוקים הרציונליים, הליברליים, הם יהיו אותו דבר בכל מקום. ובכלל לא משנה אם הדיון בהם נערך אצל אלף אנשים או אדם אחד. כי הרי זה כמו אחד ועוד אחד זה שניים, אז מה זה משנה כמה אנשים עושים את החישוב הזה, זו אותה תוצאה. ולכן אם אנחנו בעצם ממליכים עלינו מלך נאור, כמו פרידריך השני, שוולטר אמר, הוא יכול להיות התשובה, או נפוליון בונפרט, שאנשים אחרים אמרו, והוא בדרך כלל יפעל בצורה רציונלית, ולאנשים יהיו חרויות הפרט, אז בשביל מה צריך להתעסק בבחירות, במפלגות, כל הדברים האלה, אין להם שום חשיבות ומשמעות, בגלל שבעצם כבר יש לנו את הסדר הרציונלי. אין שום משמעות להבדלים בין אומות, בין עמים, בהקשר הזה, באופן תועלתני, בעצם אימפריה ענקית, אולי אימפריה של העולם כולו, היא הדרך היותר טובה לנהל את העניינים. זו תפיסה הפוכה מהשמרנים, הרי טוען בעצם פורטסקיו את הדבר הבא, החירות היא היכולת של האנגלים, או היהודים, או הצרפתים, לא משנה, של כל עם, להגיד, אלה הדברים שמתאימים לי, אלה החוקים שמתאימים לי, כעם, החירות שלי כעם, שבאה לידי ביטוי גם בחירות הפרטים, אבל לא חירות עליונה, לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, הדברים, השמרנות לא מאמינה בעצם שחירות בעצם שווה הפקרות. הליברלים אומרים, כל מה שהיחיד יחליט, כל עוד הוא לא מזיק לאחרים, למה לא? הם לא יקראו לזה הפקרות, אבל הם יגידו בעצם שהמבחן הוא בעצם רק של היחיד עצמו. אני בעצם השופט של עצמי, בסופו של דבר, כי אני המכונה הרציונלית. השמרנות מאמינה שיש ערכים כללי, של הכלל, שהם עולים על ההכרעה של הפרט.
כן, אני אומר ככה, באמת ככלל אצבע, זה נשמע לי שהליברליזם יותר קרוב לנצרות, כי בעצם זה דת יותר אישית, או יש פה משהו יותר אישי, אומר, כל אדם אדון לעצמו ויעשה מה שהוא רוצה, והשמרנות יותר קרובה למשהו יותר לאומי, שקשור גם לעם ישראל, שזה בעצם המודל של הלאומיות, אפשר לומר, של העולם, לפחות לפי חזוני,
ובעצם מדבר על זה שאנחנו, יש לנו משהו קולקטיבי שמאגד אותנו, ואנחנו לא יכולים להפקיר את אח שלי, או לא לבקר אותו, אפילו במילים, לא במעשים, לא אנטי סובלנות. אם הוא עושה משהו שפוגע בכולם, או משהו שהוא רע מבחינה מוסרית, או משהו בסגנון הזה. את המהלך של המאמר, אתם ממשיכים עם סלדן, ואתם כותבים כך. בשנת 1628, היה לסלדן תפקיד מוביל בניסוחו והבאתו לידי שור בפרלמנט, של מסמך חשוב שנודע בשם עצומת הזכויות. מסמך שביקש להשיב על קנן את הזכויות והחירויות השונות של הנתינים, שהוקרו במסגרת החוקה האנגלית המסורתית. העצומה קבעה בין היתר, שנתיניך ירשו חירות זו שלפיה לא יחפה עליהם להרים תשלום לכל מס שלא נקבע בהסכמה כללית בפרלמנט. שאף בן חורין לא ילקח או יעשר או יופקעו ממנו רכושו או חירותיו או מנגב החופשיים, אלא רק במשפט צדק של עמיתיו או על פי חוקי הארץ. וכן, שאף איש לא יוצא מנחלתו ומעונו, לא ילקח, לא יעשר, לא ינושל מירושתו, ולא יומת מבלי שזכה להגיב במסגרת הליך משפטי ראוי. הזכויות האלה מזכירות לי מאוד את החוקה של ארצות הברית.
ברור, בניגוד למה שאנשים עלולים לשמוע היום בשיעורים להיסטוריה או למדעי המדינה, החוקה האמריקאית היא תוצר ישיר, אפשר אפילו להגיד גרסה מסוימת, של החוקה האנגלית. הרבה מאוד מהמבנים, המסגרות, אפילו הניסוחים בחוקה האמריקאית, הרי הם תוצר של החוקה האנגלית, נקרא לה היום החוקה הבריטית, אבל החוקה האנגלית שקדמה לזה.
חוקה בלתי כתובה, חוקה עד היום שאין בעצם חוקה, אלא מין סט רעיונות שלאורך המאמר אתם גם מתנגדים לאיזה מסמך כתוב שבאמת יקבע את הדבר הזה.
אז קודם כל, בניגוד לאמונה הרווחת, אין חוקה שהיא רק כתובה. כל החוקות, כולל החוקה האמריקאית, יש בה גם חלקים שהם לא כתובים. אתן לכם לדוגמה, בחוקה האמריקאית אין כמעט שום דבר על הקבינט. זאת אומרת, על הממשלה. הנשיא קבוע, הוא יוכל למנות אנשים לכל מיני תפקידים, וגמרנו, זה מה שמופיע בחוקה. כלומר, לא כתוב שם כמה, מה הסמכויות וכן הלאה של הממשלה. אין למעשה ממשלה. בחוקה האמריקאית
יש מלך כזה, מין נשיא.
נכון, נשיא, אבל נשיא כל יכול במובן הזה, שהוא לצורך העניין יכול למנות מי שהוא רוצה, לפטר מי שהוא רוצה, לקבוע, בכל התחומים שכמובן נתונים לו, שהם לא חקיקה, אלא ביצוע, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בפועל, אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שיש שורה של מנהגים מקובלים, שעל פיהם מתנהל את הנשיאות, הממשל האמריקאי, בעלי תפקידים וכן הלאה. יש משרדי ממשלה, מקובלים, כמו בכל מדינה. איפה זה מופיע? לא בחוקה.
אפשר אולי לתת דוגמה, אין שום חוק שאומר שצריך לעמוד בתור, אבל אם לא לעמוד בתור, אז האכיפה החברתית תהיה כל כך קשה. אין שום חוק שאומר שצריך לחוץ ידיים, אבל אם אתה לא לחץ יד למישהו, אתה מבזה אותו ואתה עלול לגרום אפילו לצעדים קשים במובן המשפטי אחר כך בכל מיני אופנים. או שאם מישהו שם את המעיל שלו בקולנוע בשביל לשמור מקום לעצמו, אתה לא יכול להזיז את המעיל הזה ולתפוס את המקום. זה כל מיני דברים שהייק הגדיר שזה חלק משלטון החוק בעצם. גם המנהגים הבלתי כתובים הם בעצם חשובים וכאילו כתובים.
אז לכן כל חוקה, כולל החוקה הישראלית, כולל החוקה האנגלית, החוקה האמריקאית, כולל החוקה הצרפתית, יש בהם צדדים כתובים יותר וצדדים כתובים פחות. בבריטניה, המסורת שלהם היא מאוד הדגישה דווקא את ההתפתחות ואת הגמישות. כמובן יש דברים כתובים, יש מסמכים כתובים, אבל הם לא מסמך חד פעמי, יחסית קשיח כמו בחוקה האמריקאית, שגם שם הם בעצם מתרגמים את זה בתקופות שונות בצורות שונות.
כן, האמת היא, בחוקה האמריקאית כתוב שיש זכות חוקתית להיות במשפט מול מושבעים, מעמיתיך, ונראה שהם כתבו את זה, וזה באמת השתרש ונשאר עד היום כאיזושהי זכות, אבל באנגליה, שזה לא היה כתוב באופן מפורש כל כך, אז הדבר הזה הלך והתנדף עד שהיום כמעט ואין משפט מושבעים באנגליה. זאת אומרת, דווקא האמריקאים שאמרו בוא נכתוב את הכל ובוא נעשה את הכל בצורה מסודרת, דאגו לזה שאותה זכות שמופיעה כבר במגנה קארטה תישמר עד היום, ולעומת זאת האנגלים שהם המקור לכל הסיפור הזה, בעצם אצלם זה כבר התנדף לגמרי.
לא הייתי מגזים עם זה שהתנדף לגמרי, המשפט המושבעים עדיין קיים באנגליה, הוא הרבה פחות נפוץ בארצות הברית, יש לכתיבה הקשיחה של הדברים יתרונות וחסרונות. אני הייתי אומר שגם, אנחנו יכולים להסתכל גם אצלנו, כל מיני תקנות הלכתיות שתוקנו בתקופות מסוימות, לתקופות מסוימות, היום מקדשים אותן פתאום, כש במקור זה לא הייתה הכוונה שלהם.
נגיד, הגמרא נכתבה אולי בהתחלה בתור סיכום של צורת הלימוד בבית המדרש. אין כמעט פסיקת הלכה בתוך הגמרא, אבל היום ניסינו למצוא כללי פסיקת הלכה בתוך הגמרא, איזה רב צודק, איזה רב טועה, ובתוך כך בעצם יש איזושהי אמירה שנאמרה שיכול להיות שהייתה סתם תיעוד של איך לומדים בישיבה, פתאום זה התקבע ולאלפי שנים קדימה.
נכון, אז אני רוצה לומר, יש חשיבות לדברים האלה, אבל יש גם חסרונות. ובמקרה האמריקאי, הדרך לכתוב את הדברים במסמך אחד מנוסח וברור, יש לה יתרונות, היא באמת מקבעת דברים מסוימים, אבל היא גם הופכת הרבה פעמים את היכולת להתפשר או למצוא דרכים להתפתח יותר קשה. אנחנו יכולים, אני אתן דוגמה. הדרך של בחירת הנשיא בארצות הברית עד היום היא על ידי אלקטורים. כלומר, יש מין תיווך ביניים שהכוונה המקורית הייתה בעצם לייצר איזשהו דרג ביניים שימתן...
ממש על אנשים. זאת אומרת, היום זה אלקטורים, זה כאילו לא... זה מין שליחים כאלה, אנשים שהם פשוט עושים מה שאומרים להם. העם שלהם מצביע עבור... המדינה, הסטייט, הצביע בעד טראמפ, אז הם מצביעים טראמפ.
נכון, כלומר... לצורך העניין, לא רואים את האלקטורים היום כאנשים שיש להם שיקול דעת. בוא נניח שיהיו שני מועמדים שיהיו בטקו. האם אנשים יוכלו לשנות את דעתם? פעם זה היה דבר מקובל, וכמה נשיאים אכן נבחרו כך.
ג'פרסון נבחר כך.
נכון. היום, אם האלקטורים שנבחרו, נניח שהם אלקטורים של ביידן, ויגידו, בעצם החלטתי שטראמפ הוא הבן אדם היותר טוב, יהיה סקנדל בלתי רגיל. אז אנחנו רואים שגם בחוקה האמריקאית, למרות שה המוסד של האלקטורים מופיע, למעשה הוא התנוון בפועל, ואולי הוא, אולי עבר זמנו, אולי צריך לחשוב עליו מחדש, אבל יש כאן, כמו שאנחנו רואים, יתרונות וחסרונות לשני הצדדים של המטבע.
אחד ההתנגדויות של סלדן לליברליזם, זה ששימוש בלתי מוגבל בתבונה תאורה ופשוטה, הוביל למסקנות שהן במהותן חסרות עקביות ולא דומות בין בני אדם, ואתם גם מוסיפים שימוש בשכל יוצר משטר שהוא כל הזמן משתנה, אין לו איזושהי עקיבות ואין לו יציבות. ובעצם אחד הדברים שהכי חשוב בשביל שנוכל לחיות בחברה חופשית, חברה טובה, נקרא לזה, היא היציבות של החברה, ולא כל הזמן שמשנים בה את החוקים. אתה יכול להסביר את הטיעון הזה?
כן, אז קודם כל, רק אציין שסדל כמובן, אנחנו קוראים למשהו התנגד לליברליזם, אז באותה תקופה זה לא נוסח כך, זה יותר לרציונליזם, אבל הנקודה העיקרית פה היא זו. יש החושבים שהרציונליזם, הכוח שלו הוא בעצם בזה שהוא זהה בכל תקופה ובכל זמן, ולכן הוא מספק יציבות, לכאורה. כי הרי, כמו שאמרנו, שניים ושניים הם ארבע, הם בכל התקופה, בכל מקום, יופי. הנקודה היא שסלדן וגם הוגים שהמרדים אחרים הצביעו על כך, שכשבאים לדון במספרים, זה נכון. אבל כשבאים לדון בחברות ובבני אדם, זה מאוד לא נכון. ולכן, הרבה פעמים, הטיעונים הלכאורה רציונליים, הם בעצם רק מכסים על דעות מקובלות עכשיו. אני אתן דוגמה, רוב ההוגים הליברליים הקלאסיים, הובס, לוק, רוסו, אני לא אפרט מה הם חשבו על נשים. אני רק אציין, רובם חשבו שזה נכון לא לתת זכויות שוות לנשים, משם שנשים, הן, זה ברור, ככה הם חשבו, יצורים רק רציונליים למחצה. או רציונליים חלקית. היום אנחנו אומרים, איך בן אדם יכול לחשוב בצורה כזו? מה, הוא לא הכיר נשים, הוא לא דיבר עם נשים? נשים הם לא רציונליות בדיוק במודע שיש גברים שהם לא רציונליים במובן הזה. עם זאת, בסופו של דבר, ברציונליזם, אני יכול להביא עוד דוגמאות, מסתתרות גם שם כל מיני אמונות, דעות קדומות וכן הלאה.
כן, ואקסיומות שמהם אתה מתחיל בעצם את הלימוד שלך, או מהם אתה מתחיל את תהליך הסקת המסקנות.
הנקודה היא שבעצם אתה מפיל אקסיומה יש מאין, ואתה אומר, עכשיו כך יהיה, זה הבעיה בליברליזם. בשמרנות, אומרים, בגלל האופי ההתפתחותי, ההדרגתי, ומסמך על הנסורת, היציבות של השמרנות היא בעצם, היא נטועה במסורת ובהדרגתיות. היציבות שהליברליזם טוען אליו, זה היציבות של הרציונליזם. הטיעון של השמרנים, רציונליזם לא מספק יציבות, הוא מספק חוסר יציבות. כי כל דבר שמישהו יגיד, היום זו האמת, תתפלאו, עוד 20 שנה הוא יגיד, זה ההפך מהאמת.
כן, האמת היא, טיעון סף שהוא ככה נראה לי עומד בסיס השמרנות, מדובר בעצם על להיות גמד על כתפי ענקים. גם ברק מדבר על זה, גם סלדן, ואני חושב כל השמרנים בעצם מדברים על זה, שיש ניסיון של דורות רבים שהוביל אותנו לאיפה שאנחנו היום. לפני שאתה משנה, דבר ראשון, שיהיה לך יראת כבוד, ובאמת סוג של הערצה למסורת שלך, שזה הדבר הכי חשוב. עכשיו אני קצת מקדים את המאוחר באיך אנחנו נחנך לשמרנות בימינו, אבל נראה בכלל שכל הסנטימנט של האדם מן היישוב, האדם שאני פוגש ברחוב, או גם האדם באקדמיה, אולי אפילו יותר האדם באקדמיה, הוא של לחשוב לבד, לבד לנסות לפתור בעיות, להשתמש באיזושהי אינטואיציה, ולא קודם כל להגיד שנייה, בוא נראה קודם כל מה המסורת אומרת, בוא נראה קודם כל מה המשפט המקובל אומר, או מה, איך פתרו את הבעיה הזאת לפני מאות או אלפי שנים. זה נראה לא רלוונטי.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז אני אגיד שיותר מזה, ההוגים השמרנים כולם הצביעו על כך, שהרעיון שאתה בכלל יכול באמת לעשות משהו לבד, הוא סוג של יהירות שאין לה שום קשר עם המציאות. כי הרי גם סלדן, גם ברק, גם המסורת היהודית, מאוד מודגש שגם הדברים שאני חושב שזה אני, בעצם אני לא יכול להבדיל אותם ממה שקיבלתי. השפה עצמה, הרי אני לא המצאתי את השפה, המבנים שלה, הדגשים שלה, האופן שבו אני חושב ומתנהג. כל הדברים האלה אני בעצם חונכתי אליהם בצורה כזו או אחרת, על ידי החברה, על ידי המשפחה שלי וכן הלאה. אז בעצם עצם המחשבה שאני יכול לברוא את עצמי, ועכשיו לייצר דברים יש מאין, היא סוג של אשליה שהיא הרבה פעמים קטלנית, כי בעצם אני מעציב לעצמי הרי פחים בדרך ליפול בהם.
כן, האמת היא, אחד הדברים שאני נפגש איתם כל יום, שאני מלמד במחירות גם צבאיות, ואני נפגש עם החבר'ה, ואני ככה בודק מה הם לומדים, במה הם עוסקים. אז הם עוסקים המון בזהות. כלומר, יש איזשהו משהו שנגזר מרציונליזם, שכל אחד אמור לברוא את הזהות שלו עצמו. והם נמצאים במשבר זהותי, בגלל הציפייה שלהם, שהם יוכלו לברוא לעצמם זהות, והם כל הזמן מתקדשים עם עצמם, ושואלים איך אני עברה לעצמי, תפיסת עולם שלמה, רק בעזרת שכלי הקודח.
אפשר להנגיד שתי תפיסות של האדם, נקרא לזה ליברלית ושמרנית. התפיסה הליברלית בעצם אומרת שאני אדגים את זה, האדם הוא כמו אגוז. זאת אומרת, יש לו קליפה שהיא לא חשובה, היא החברה, הדת, המסורת, הלאומיות. בוא נשבור אותה. כי הדבר הזה הוא בעצם, הוא לא רק שהוא לא נחוץ, הוא בעצם מונע ממני להגיע לעיקר. ובפנים יש גרעין טהור, טעים, מעולה, זה האגוז, זה הבן אדם האמיתי. אני צריך להגיע אליו. כלומר, אני צריך להסיר את הקליפות כדי להגיע אליו. התפיסה השמרנית היא הפוכה, ואפשר להמשיל אותה, את האדם לבצל. אם אתה מוריד מבצל את הקליפות, בסוף תגיע לכלום. כי הבצל הוא כולו בנוי מהקליפות. הקליפות, מה זה הקליפות? הקליפות זה הזיכרונות שלי, ההורים שלי, המשפחה שלי, חוויות שעברתי. חלקם, אני לא זוכר אותן. למה אני אוהב את הדבר הזה ולא אוהב את הדבר הזה? אני יכול באמת להגיד שאני יודע למה זה? אז להגיד בעצם, אני צריך להגיע לגרעין של הזהות שלי, לפי התפיסה השמרנית, אתה לא תגיע לאגוז, תגיע לקליפות מפוזרות וכלום בפנים.
נדבר עוד קצת על המשבר בעצם, בלנסות לחנך חברה שמרנית. בעצם השאלה הזאת מוכרפת, לאור זה שיש נטייה מובנית בתוך כל חברה דמוקרטית, כפי שציין כבר דטו קביל, להיות חברה אליטיסטית. זאת אומרת, החברה הדמוקרטית נוטה מהטבע שלה לשוויון, לחוסר כבוד לסמכות או לחוסר היררכיה. ובעצם אם כולם קצת בורים או הרבה בבורים, אין להם הרבה כבוד לאיש סמכות או כבוד לזקנים, למבוגרים, למלומדים, אנחנו נוטים להגיע מהר מאוד לחברה שהיא בבסיס שלה לא שמרנית, שהיא לא רק שהיא לא מסתמכת על ניסיון העבר, היא אפילו לא מסתמכת על המנוסים שבניה, המבוגרים יותר, המלומדים יותר, אלא כל אחד אומר בואו נפיל את הראש לבד ונלך לשם. האם זה בלתי נמנע שאנחנו נגיע לחברה יותר ויותר פרוגרסיבית ככל שהחברה יותר ויותר דמוקרטית?
אז קודם כל צריך להבהיר שכשתוקבים מתכוון לחברה דמוקרטית, הוא לא התכוון לדמוקרטיה במובן של בחירות והדברים האלה.
לא כצורת משטר רק.
לא, למעשה הוא חשב שהחברה הדמוקרטית במובן הסוציולוגי, במובן החברתי, היא מובילה לאנטי דמוקרטיה. במובן הזה שבעצם ככל שבחירות והליכים דמוקרטיים רגילים לא יכולים להשיג את השוויון המוחלט, והם לא יכולים, כי כל מערכת בחירות דמוקרטית יתגן על, 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 על רכוש פרטי באיזושהי מידה, על מסורת באיזושהי מידה, אפילו אם היא תשחק אותם, היא לא תהרוס אותם. בעצם הפתרון שהוא אומר שיגיעו אליו בתחושה השוויונית הדמוקרטית, בגלל שהשוויוניות היא הבסיס של החברה המודרנית, היא בוא נמצא בן אדם אחד שיהיה כמונו, לא איזה מלך מימי עברו, אלא מישהו שהוא בדיוק כמוני, מוסוליני, סטלין, היטלר, הוא יעשה את החוק אותו דבר לכולם, ומי שלא מתאים, הוא יחתוך אותו החוצה.
מיטת סדום כזאת.
בדיוק, ואז, וזה בעצם תן מענה לתחושות במרכאות דמוקרטיות והשוויוניות של בני האדם. תוקביל אמר, זו סכנה. זו לא, זאת אומרת, זה לא דבר רצוי, זו סכנה שיש להילחם בה בכל מיני אמצעים יחסית שמרניים, שיש חברות שיש להם את זה יותר, יש חברות, הוא חשב שהחברה האנגלו-אמריקאית יש לה את הדברים האלה יותר, החברה הצרפתית של ימיו היה לה אותם פחות. בכל מקרה, נקרא לזה ככה, התפיסה השמרנית היא שעל מנת לתפקד דמוקרטיה חייבת שיהיו בה, בתוכה יסודות אנטי-דמוקרטיים שיזנו את העונייה.
כמו לדוגמה?
אני יכול לתת לדוגמה, לכל מדינה יש את זה שהם חוקי יסוד או אופי לאומי נניח, שאומר, אנחנו לא רק מקבץ של אנשים מקריים שהתקבצו, האמנה החברתית, התקבצו באיזשהו מרחב, ועכשיו אנחנו בעצם בוראים מחדש את עצמנו כל הזמן. אז לדוגמה, אתן לדוגמה את ישראל, ישראל כמדינה יהודית, ההגדרה הלאומית שלנו גורמת לזה שאנחנו חושבים שיש לנו איזושהי אחריות ליהודים בעולם, לאנשים ספציפיים שאין לנו שום קשר ישיר אליהם, כן, אנחנו חושבים שיש לנו קשר ליהדות אתיופיה, ולכן אנחנו נפעל להצלתה של יהדות שכולם מסכימים אלפי שנים לא בקשר עם יתר העם היהודי. למה אנחנו צריכים לדאוג יותר ליהודי אתיופיה או ליהודי רוסיה מאשר לכל בן אנוש בעולם? לדאוג לכל בן אנוש בעולם זו התפיסה הליברלית. לדאוג לחלק שלי, זה התפיסה הפרטיקולרית שקשורה לשמרנות.
כן, אבל בוא נמקד רגע את השאלה. השאלה הייתה לגבי כבוד למסורת, או כבוד לאנשי סמכות, או כל הדברים מהסוג הזה. היום הדבר הזה מאוד מתפרק. אפילו כשאתה הולך לרופא, אתה כבר לא מקבל את הדבר הזה ככזה ראה וקדש. אתה מגגל לפני, מגגל אחרי, הולך לסקנד אפיניאן, הולך לרב הזה או למומחה אחר שידע בכלל להגיד לך לאיזה רופא כדי ללכת. למורים כבר אין את הסמכות של לפני 20 ו-30, שלא לדבר על לפני 100 שנה. נראה שכל החברה שלנו הופכת להיות מאוד מאוד שוויונית, וכל אדם יכול בהבל פיו, על פי הטיעונים שיש לו בראש, פשוט להחליט מה לעשות ואיך להתנהג, וכבר אין איזשהו היררכיה.
אז בוא נגיד שאני לא רואה את הדברים בדיוק כך. לטעמי, הרבה מאוד אנשים תמיד יכולים היו לקבוע באמת את הדרך שלהם, גם אם כלפי חוץ הם לא היו עושים זאת, אנחנו יודעים שבכל הקופות אנשים עשו כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל אציין, הנקודה היא פחות בהיררכיה, כי בזו דבר כל אדם שלא יודע הכל בעצמו, וזה כמעט אף אחד, או בוא נגיד אף אחד, הוא מקבל איזושהי היררכיות, בסופו של דבר הוא צריך לקבל איזושהי היררכיה בטיפול רפואי. הבעיה היא אחרת. לא מוכנים לקבל את המבנה ההיררכי הרגיל. ולכן אתה אמרת, אני אחפש בגוגל. האנשים מחפשים להם בגוגל ומוצאים להם את אותו בן אדם שייתן להם את התשובה שלפיה אם הם ישתו הרבה תה, זה יפתור להם את בעיית הסרטן. הוא כן מקבל עכשיו את הסמכות או את ההיררכיה של הבן אדם הזה, שהוא פתאום חושב שיש לו דרך קלה יותר לפתור לו את הבעיה. גם זה תוקביל אמר, הוא אמר שבעצם העידן המודרני, השוויוני הזה, אומר שאני יכול למצוא את ההיררכיה או את הסמכות שלי על דעת עצמי. כלומר, במקום לקבל את המבנים המקובלים, אני עכשיו מחפש לי את הרב שיגיד לי שמותר להתחתן עם 3 נשים. אני בטוח שאני אמצא, כי יש איזשהו בן אדם בעולם שחושב ככה, והוא יהפוך את עצמו ברכאות לרב, והוא ייתן את התשובה הזאת. אז הנקודה היא לא חוסר ההיררכיה, אלא החיפוש אחרי היררכיה או סמכות, עשה כפי רצונך, תבנה בעצמך, זה איקאה של ההיררכיה. אז צריך להבין שזו הנקודה יותר מבינה.
בוא ננסה רגע לדבר באמת על ההתייחסות של סלדן לחוק הטבע שעומד בבסיס כל סיביליזציה, ואני מצטט מתוך המאמר. בחיבורו החוק הטבעי וחוק האומות, סלדן מסביר שחוק טבעי זה נתגלה לאורך דורות ארוכים מאז ימי המקרא, והגיע לנו בגרסאות שונות. הגרסה האמינה ביותר היא גרסתו של התלמוד,
המונה את 7 מצוות בני נוח, מצוות האסורות רצח, גניבה, עבירות מיניות, התאכזרות לחיות, עבודת אלילים וחילול שם האל, וכן דורשות קיום בתי דין לאכיפת צדק. ניסיון בן אלפי שנים לימד אותנו שחוקים אלה מעניקים מסגרת לשלום וסגסוג, יעדן של כל האומות כולן, וכי הם השורש הבלתי נראה שממנו שואבים בסופו של דבר החוקים השונים של כל האומות המתוקנות. עם זאת, סלדן מדגיש ששום אומה אינה יכולה למשול בעצמה על ידי פנייה ישירה אל חוקי יסוד אלה, משום שלאומות שונות כמו לאנשים שונים, יש חוויות והקשים השונים שלהן. וכך הן נותנות לחוקיהן השונים לצמוח ולהיות מה שהם מתוך השורש האחד והיחיד. באופן כזה כל אומה עושה את המאמץ הייחודי שלה לממש את החוק הטבעי בהתאם להבנה המבוססת על ניסיונה והתנאים הייחודיים לה. ובעצם כאן נשאלת השאלה, מדוע לא לעקוף את כל המסורות האלה, את התלמוד ואת התנך ואת המסורת של המשפט המקובל, ולגשת ישירות לתבונה או ישירות לאותם זכויות או ערכים, מבלי לעזר בכל המסורת הזאת.
אז קודם כל נבדיל שיש שתי תפיסות שונות של מהו החוק הטבעי או החוק אוניברסלי. התפיסה הרציונליסטית שממנה נובע הליברליזם, טוען שאלה הם חוקים ש... פחות או יותר, כל אדם סביר יכול להגיע אליהם בעצמו, אם הוא יישב בחדר ויחשוב על זה. זה מה שהאמין בו גרוטיוס, זה מה שהאמין בו לוק. זה מה שהיום הוגה כמו רולס אומר לך, תשים את מסך הבערות ותתאר לעצמך מה הבן אדם האחר יעשה, יחשוב, וככה תגיע. בעצם, תשב עם עצמך, ועל ידי איזשהו משחק מחשבה רציונלי, תייצר לך את החוקים שכל בן אדם אמור לפעול לפיהם. זו הגישה של החוק האוניברסלי, הליברלי. הגישה הזאת היא, לא, היא בכלל לא, לא צריכה היסטוריה, לא צריכה לברר את ההיסטוריה ולא צריכה שום דבר. היא גם כמובן לא חושבת שיש חוק שונה לימים שונים. הבעיה היא כמובן שאני יכול להסביר אחרי זה למה, אבל זה לא עובד. וכבר סלדן לפני 400 שנה ציין שאם זה חוק כל כך ברור ואוניברסלי, למה אנשים לא מצליחים להסכים עליו? כלומר, למה רולס, החוקים שרוז אומר הם החוקים האוניברסליים, לא מתקבלים על ידי כולם כחוקים האוניברסליים, הרי הם אמורים להיות ברורים לכולם, כמו כולם מקבלים ששניים ועוד שניים הם ארבע, או לפחות בוא נגיד 99% מהאנשים מקבלים את זה. למה לא 99% מהאנשים מקבלים את החוקים של גרוטיוס, סלש לוק, סלש רולס? כי כנראה שהם לא ברורים אליהם, כנראה שיש מלא אנשים שלא חושבים שהם ברורים אליהם. במובן הזה, החוקים האוניברסליים האלה, החוסר יכולת של כולם לקבל אותם, חותר תחת האוניברסליות שלהם, בעצם המשפט שאתה אומר אותו. מולם, יש החוק האוניברסלי שסלדן וברק והשמרנים, והיהדות מדברת עליהם. בעצם, אלה חוקים, קיים חוקים אוניברסליים, קיים בעצם, קיימת אמת אוניברסלית, אבל הם לא ניתנו באופן מובהק ומודגש בזמן אחד, במסמך אחד, מפי האל. גם היהודים לא חושבים ששבע מצוות בנוח ניתנו על ידי האל בתנך או באיזשהו טקסט מסוים. אלא היהודים, המסורת היהודית, דלתה את שבע מצוות בנוח מתוך לימוד התנך, לימוד ההיסטוריה, ואמרה, הנה, אלה החוקים שבעצם מיוחסים ומחייבים את כל בני האדם. סלדן טען שהדרך הזו היא הדרך שבה יש לחפש את החוקים האוניברסליים, והוא טוען מכל מיני סיבות, בין היתר, בגלל שהיהודים היו מסורת אחידה ומתמשכת של חיפוש החוקים האלה, הם בעצם בעלי הניסיון הרב ביותר במציאתם. ולכן, אנחנו יכולים להסתמך, אנחנו, הכוונה שלו, כל העמים, יכולים להסתמך על החוקים האלה, אבל הרי שבע מסוות בני נוח, אף אחד לא טען מעולם שאיזושהי חברה יכולה להתנהל על פיהם, לא תגנוב, לא תרצח, אבל באיזה נסיבות? ברור לכולם שאם מישהו תוקף אותך עם סכין ואתה מגן על עצמך, ואתה הורג את התוקף, זה לא סתם רצח. אתה מבין שכדי לא לגנוב, אתה צריך שיהיה חוקים, מה זה רכוש, של מי הרכוש, באיזה תנאים זה גניבה ובאיזה זה לא גניבה. כל הדברים האלה הם שונים ממדינה למדינה, באופן טבעי, על פי החוקים, המסורות והמאפיינים של כל עם.
כן, אפשר לומר, נגיד, שזה common sense, שאם משהו שייך לך, אז הוא שלך, ואסור לי לגעת בו. אבל אנחנו, כל מי שלמד קצת משפטים, או כל מי שעסק אי פעם בסכסוכים משפטיים כלפי קניין, יודע שזה דבר סופר מורכב, ונשאלת השאלה באמת, איך זכות הקניין, המופשטת הזאת, מעוצבת? אחת הדרכים הכי פשוטות לדעת איך היא מעוצבת, זה לבוא ולנסות לעבור קייס ביי קייס, ולראות מה הגבולות שלה, להסיק מזה אולי עקרונות, ולא קודם כל לקחת עקרונות, ואז לנסות למצוא אותם במציאות. כלומר, מהפרט אל הכלל, ולא מהכלל אל הפרט.
אז בוא נזכור למשל שליברלים, מאמינים שזכות הקניין היא זכות טבעית, ואיכשהו הקניין הוא דבר טבעי שקיים כבר במצב שלפני החברה. שמרנים חושבים שזה דבר אבסורדי, גם הרבה לא שמרנים חושבים שזה דבר אבסורדי, כי בעולם שלפני החברה, כלומר שכל דעלים גבר, אין זכות קניין. אם אני יותר חזק, אני לוקח וגמרנו, אין חוקים
כרגע. זכות החזק.
בדיוק. אז בעצם, צורת שמרנית אומרת שהקניין, או לפחות המובן של כללי הקניין, הם דבר חברתי, שהחברה בעצם מעצבת באופן הדרגתי ומשתנה ממקום למקום. למשל, כולנו נסכים שיש דברים שהם קניין משותף. יכול להיות קניין משותף לכולם, או לכמה אנשים. למשל, אנחנו יודעים, הרבה מאיתנו, אולי רובנו, גרים בבניין משותף. מה זה בניין משותף? יש שטחים שהם, המדרגות, הם לא פרוצים לכל. זה לא שאני בא מבחוץ ואני יכול לקחת את המדרגות האלה. הם שייכים לדיירים השונים. יש חוקים שאומרים, מתי משפצים, מתי לא משפצים, למי זה שייך, איזה חלק יש לכל אחד בדבר הזה. אנחנו יודעים את הדבר הזה. זה בעצם גם עומד בבסיס של שותפות או חברה למניות, קניין משותף.
נגיד, האם מותר לשים את השקית זבל שלי מחוץ לדלת? אז יכול להיות שיש חברה שזה יהיה מקובל עד הבוקר לשים את זה שמחוץ לדלת שלא יסריח, וחברה אחרת שזה יהיה דבר שידפקו לך לדלת ויגידו לך, תכניס את זה מיד פנימה, או אפילו יעשו לך איזה ונדליזם, כי אתה בעצם מתנהג לו לפי הכללי.
יש הרבה חברות שבהן כל משהו מחוץ לבית שלך, לא אכפת לך בכלל. אתה יכול את כל הזה ולזרוק מחוץ לדלת שלך, ואתה אומר, לא אכפת לי, זה לא שייך לי, לא אחריותי, שזה ולהתגלגל ברחובות, מה זה מעניין אותי בכלל? יש שפיזות כאלה, אבל מה ששוב אני אומר, השאלה היא, בזכות הקניין, אומר סלדן, אומר את המחשבה השמרנית, חברה אחת תגיד, הדברים האלה, הקניין מוגדר כך, הגזל מוגדר כך, ולכן מכך כל החוקים שנוגעים לקניין הם יהיו שונים בחברה, למשל שמגדירה שיש הרבה מאוד רכוש משותף, ולכן המשמעות של גזל, אם אני שייך לקיבוץ ואני הולך לקחת חולצה מהמחבסה, זה לא גזל, החולצה היא של כולם, אוקיי? במקום אחר, אני גר בבניין, יש לנו מחבסה משותפת, אבל כל אחד יש את הבגדים שלו, אם אני אקח את החולצה של מישהו אחר, אני לקח, גזלתי לו אותה, אז יכול להיות שלנו בשיחה הזאת זה נראה דבר הגיוני ומקובל ונורמלי, אבל עבור ליברלים, זה לא כך, עבור ליברלים יש חוקי קניין מופשטים וקודמים, שאיכשהו כל בן אדם אמור לדעת אותם בעצמו מכוח התבונה שלו, והם אמורים בעצם באופן כזה להיות ברורים לכולם יש מאין. אנחנו יודעים שזה לא כך.
כן, בסוף המאמר אתם מנסים לבוא ולתאר את חמש עקרונות השמרנות, שאליהם השמרנות מבוססת, והייתי שמח להתחיל בעקרון של הדת, דווקא כי אתם טוענים שהמהפכה האמריקאית היא ההמשך של החוקה באנגליה, אבל באנגליה יש כנסיית מדינתית או כנסייה לאומית, ובארצות הברית יש דווקא הפרדה בין דת ומדינה, או כפי שג'פרסון תיאר את זה, חומה בין דת ומדינה. אתה יכול לתאר את גם את העיקרון של דת וגם את ההפרדה או אי הפרדה בין דת ומדינה?
אז קודם כל, עד העידן המודרני, לכל מדינה בעצם היה סוג של דת מדינה. היו מדינות שבהן דת מדינה הוגדרה כדת שכולם חייבים להחזיק בה. היו כמובן כאלה שזה לא היה כך, הייתה דת מדינה, אבל היו מיעוטים שלא החזיקו בה. יכולים להגיד אפילו באימפריה הרומית, לרומים הייתה דת של הרומים, אבל הם התירו את כל הדתות, כל עוד הם לא ראו בהם משהו שפוגע בהם פוליטית וכן הלאה. עכשיו, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, נוצרה קצת בעיה כשהייתה ברית בעצם בין כמה מדינות שהדת שלהן שונה. בניגוד למקובל, לאנגליה יש דת מדינה, אבל לבריטניה אין דת מדינה, באיזה מובן? בריטניה הרי היא ברית של ארבע, היא נחשבת לברית של ארבע מדינות. אנגליה, ויילס, סקוטלנד ואירלנד. ולשלוש מהמדינות האלה יש דת שונה. כלומר, כבר במאה ה-17, הכנסייה באנגליה הייתה כנסייה פרוטסטנטית אפיסקופלית, פרוטסטנטית מסוג מסוים, לעומת זאת בסקוטלנד היא הייתה פרוטסטנטית פרסביטריאנית וקלווניסטית, זה משהו אחר. למשל, בסקוטלנד לא היו להם בישופים, ובאנגליה כן היו בישופים, סתם דוגמה אחת, אוקיי? זו לא אותה דת בדיוק. אותו דבר בעצם התפתח בארצות הברית. היו 13 מושבות, שחלקן הוקמו כמושבות בעלות דת מדינה מסוימת, חלקן לא, חלקן היו אחרת. היו בעצם מושבות אנגליקניות, היו מושבות קונגרגליסטיות וכן הלאה וכן הלאה. לא אלאה אותך בפרטים, אבל, כן, אבל המטרה ממש... בעצם, במשפט אחד, המטרה של החוקה האמריקאית הייתה שלא יקרה מצב שבו בעצם דת של מדינה אחת, קונטיקוט, תחפה באיזשהו אופן על ניו יורק, או שהדת של וירג'יניה לא תהיה בעצם איכשהו תשפיע על מרילנד. לכן, בחוקה האמריקאית, הייתה הקביעה שהקונגרס, כלומר, המחוקק הכל אמריקאי, לא יקבע חוקים בנושא דת, אלא בעצם זה נגזר לידי המדינות השונות. מה שג'פרסון עשה, הוא הצהיר על דעת עצמו, דבר שאין בו שום, אין לו שום בסיס בחוקה, שיש קיר הפרדה. זאת תפיסה בעצם שמקורה בליברליזם, שרואה את הדת כדבר שהוא רק נוגע לתחום הפרט, והליברליזם מנסה ב-200 שנים האחרונות לדחוק את הדת אל תחום הפרט, מאחר שזה בלתי אפשרי, גם בגלל המהות של כל דת, להערכתי אין דת שיכולה להתקיים רק בתחום הפרט, אבל מעבר לזה, מאחר והדת הרי היא בסופו של דבר נותנת ערכים מוסריים ליחיד ולחברה, אי אפשר בעצם, בלתי אפשרי בלי ערכים האלה, לכן הליברליזם היה חייב לייצר דת אחרת, שהוא כמובן לא קורא לדת, אבל היא בעצם אמורה לקחת את המקום של הדת המקובלת. לכן, ברוב הרפובליקות יש סוג של, לפעמים אומרים את זה ככה, לפעמים לא אומרים את זה ככה, אבל מדברים על דת אזרחית, כל מיני כללים טקסיים ומוסריים.
כן, גם השבוע לדגל בארצות הברית, שהייתה לפני כמה שנים, ה-Pledge Allegiance to the Flag וכו וכו, והצדעה לדגל וההסתכלות הזה כזה משהו מרומם ומקודש.
נכון, אבל ברפובליקות כמו צרפת, זה היה, הייתה תקופה שהיה אפילו, הייתה דת התבונה. היום הם בעצם, הם מדברים על בעצם ערכים מקודשים. מה זאת אומרת ערכים מקודשים? באיזה מובן הם מקודשים? אם זו לא דת. כשהם מדברים על, על האומניזם ורוח האדם, או ערך האדם, על פי מה זה מקודש. ערכים רציונליים לא יכולים להיות מקודשים בהגדרתם. 2 + 2 זה לא משהו מקודש. זה פשוט עובדה. אין פה איזה קודש בזה. לכן, לטעמי חשוב לראות שכל מדינה מתפקדת בעולם, יש לה סוג של דת שמובילה אותה. אז מדינות שהן ישרות לגבי הדת הזאת, אומרות, אני מדינה שבה יש במדינה קשר עם הדת היהודית, הדת האנגליקנית, הדת הקתולית. מדינות שהן מנסות להסתיר את העובדה הזאת, או שיש להם בעצם דת לא מוצהרת, הם עושות את זה בדרך אחרת. אבל בסופו של דבר, הטענה שבעצם יש הפרדה בין דת ומדינה באיזושהי מדינה, אני חושב שהיא לא נכונה.
במובן הזה שחברה לא יכולה להתקיים בלי דת.
דת במובן הרחב שלה, כן? הרבה פעמים מה שאנחנו חושבים כדת, זה הדבר שאנחנו מזהים עם הדת שלנו. אנחנו נראה במדינה אחרת, רגע, זה לא בדיוק דת, כי אין להם א' את ג', אבל צריך להבין בעצם, כלל, איזה מסגרת של כללים, שהם בעצם מקודשים ונובעים מכוח חיצוני לנו, אלה דברים שהם, הייתי אומר, בכל המדינות שאני יכול לחשוב עליהן, קיימים בצורה כזו או אחרת.
כן. אז הדבר השני שעליו דיברתם כעיקרון של השמרנות, דיברנו עליו בהרחבה, אמפיריציזם היסטורי, בעצם ההסתמכות הזאת על העבר או למסורות החוקתיות של האומה, ומכאן נפנה ללאומיות שאתם מגדירים אותה בצורה מאוד מעניינת, אתם אומרים לאומיות, אבל לא רק הקשר הזה בין אנשים שהם זרים אבל הם מרגישים קרובים, כי הם מאותו עם, אלא גם כזאת שמבוססת על אפשרות להצטרפות לאומה ולא על גזע. נשמח אם תתאר את זה.
אז קודם כל, הלאומיות מקורה בעצם בעיקרו של דבר בתנך היהודי, במקרא. ובתנך אנחנו יודעים שהלאומיות היא, הרי אין רק עם יהודי, למעשה העם היהודי הוא מהמצרפים המאוחרים בתנך. רוב העמים שקיימים בתנך היו קיימים מלפני היהודים. אפשר להגיד שבתנך יש 4 מאפיינים למה זה עם, מה זה לאום. 2 מהם קיימים נקרא לזה מקדמת דינה. יש את הצאצאות או המקור הביולוגי, כלומר שעמים באים, התפלגו בין הילדים, הנכדים, הנינים וכן הלאה של נוח לעמים מאב ראשון מסוים, אבל אנחנו יודעים שגם היה בלבול הלשונות, כלומר הלשון, התרבות, השפה, מקור שני להבדלים בין העמים, ולכאורה כל העמים מתאפיינים בתנך, בבסיס, בשילוב של איזה מוצא משותף ותרבות משותפת של שפה מקובלת על אותה אומה שמאפיינת אותה. אבל מעבר לזה, גם במקרה של היהודים, אבל גם במקרה של עמים אחרים, יש עוד שני מרכיבים, שבעצם היהודים הרי היו מתחילת הסיפור, מתחילת הסיפור של אברהם, הם כבר היו קבוצה מאופיינת על פי מוצא משותף, אבל עד יציאת מצרים הם לא עם, הם בני ישראל, הם לא נחשבים לאומה. מתי הם הופכים לאומה? לאחר מציאת מצרים, במתן תורה בעצם הם מקבלים על עצמם באופן חד משמעי, מה שאנחנו, במסורת שלנו זה דבר אחד, אל אחד והחוקים שלו. אבל באופן עקרוני, האל והחוקים, שאנחנו יודעים גם היו הרי חוקים שמקורם לאו דווקא באל, אנחנו, או חוקים או חקיקה, למשל, העובדה שהמשפטים שמשה ערך נערכו עם הזקנים, זה לא היה צו אלוהי, זה משהו שהתפתח בתוך המסורת הלאומית שלנו, לפי הציפור התנכי. בעצם הדגם הזה של ארבע יסודות להגדרה לאומית, מוצא, שפה, דת וחוקים, זה הדגם שעל פיו התפתחה ההגדרה הלאומית באירופה, וברוב התקופות והמדינות הכירו בזה שהמאפיינים האלה הם מאפיינים עם. למשל, במאה ה-17, דוגמה טובה, היה ויכוח מאוד גדול בין אנשים שטענו שאפשר לאחד את סקוטלנד ואנגליה למדינה אחת, כי אין ביניהם הבדלים. ומה זאת אומרת אין ביניהם הבדלים? האנשים אמרו, מבחינת גזע, הם נראים אותו דבר. מה, יש גזע אנגלי וגזע סקוטי? האם אני אגיד לך, הבן אדם הזה הוא סקוטי או אנגלי? אתה לא תוכל לדעת. כולם מסכימים, הם גם הסכימו שהייתה ערבוביה ביניהם. אז ברור שגזע סקוטי וגזע אנגלי אין. כלומר, הם מעורבבים במידה שאי אפשר להבדיל ביניהם. השפה, שניהם דיברו אנגלית. אז מה ההבדל ביניהם? האנגלים שהתנגדו לאיחוד הזה אמרו, מה פתאום? אנחנו בכלל לא דומים להם. יש לנו דת אחרת, ויש לנו חוקים אחרים. החוק המסורתי האנגלי הוא שונה לגמרי מהחוק הברברי של הסקוטים, זה מה שהם אמרו, ואנחנו מאמינים במסורת דתית מסוימת, שהיא לגמרי שונה משלהם, אז אנחנו לא יכולים להיות אותו עם. אני יכול להמשיך את זה בעוד דוגמאות, אבל בעיקרו של דבר, במסורת הלאומית, גם בימי הביניים, גם בעת החדשה, רוב האומות האמינו שלאומיות היא בעצם עניין שיש לו קשר למוצא משותף, אבל הוא לא בלעדי. כלומר, בן אדם יכול גם לעזוב את הלאום שלו, אם כך, הוא יכול גם להצטרף ללאום אחר. אז אנחנו היום לא מתפלאים על העובדה, אנחנו בטח לא מתפלאים על העובדה, מחר ויש את מרות המואביה, ועד רבי עקיבא, הם גרים או צאצאי גרים, זה דבר מקובל. אבל גם בעולם, אדמונד ברק הוא דוגמה טובה, לאדם שהיה בעצם ממוצא אירי, הגיע לאנגליה והפך בעצם לדמות לאומית אנגלית מקובלת
עד היום. למרות שההורים שלו אחד היה קתולי ואחד היה פרוטסטנטי.
נכון, אבל הוא גם סבר שבאמת הוא עצמו היה פרוטסטנטי אנגליקני, והוא גם סבר שחלק מהזהות האנגלית היא התאמה למסורת, לחוקים ולדת האנגלית. בן אדם שלא רוצה את זה, זה בסדר, הוא אמר, אנחנו חברה סולנית, אנחנו נקבל גם אנשים שלא, מישהו שלא רוצה להיות בן הדת שלנו. אבל באופן כללי, ארבעת המאפיינים האלה, הם ארבעה מאפיינים שהם מייצרים בעצם את הזהות הלאומית, ולכן אנחנו יודעים שיש אנשים שבאים מרקע ביולוגי, ולפעמים גיאוגרפיה, אפילו דתי שונה, אבל הם בעצם מגיעים להזדהות עם אותו הלאום.
שני עקרונות האחרונים, קצת דיברנו עליהם, זה הגבלת הרשות המבצעת וחירויות הפרט. הגבלת הרשות המבצעת, במובן הזה גם שיש מבנה או מוסדות שבעצם מגבילים את הכוח של הרשות המבצעת, וגם שהזכויות בעצמן מגבילות הרשות המבצעת, שיש להם איזושהי גבול שרק עד אליו הם יכולים לחוקק ולבצע דברים. אבל מכאן נגיע למחלוקת בעצם בין השמרנות לבין הליברליזם. אתם מעלים שבע נקודות שבעצם מבדילים, ועל הדברים האלה בעצם זה המחלוקות העיקריות, שבעצם אפשר אולי לומר שעל זה המאמר נכתב, בעצם בשביל לבוא ולבסס את התפיסה השמרנית כתפיסה שונה, שיש לה גם מצדי מדיניות שונים שהיא מבקשת לקדם. אז הדבר הראשון, אני חושב שזה הכי רלוונטי לימינו, דווקא גם בגלל המלחמה באסלאם הרדיקלי ובהפצת הדמוקרטיה בעולם, אתם מדברים על זה שהליברליזם מאמין באימפריה ליברלית, כלומר, בכינון של דמוקרטיות ליברליות בכל רחבי העולם, ולא משנה מה הרקע של אותה אומה.
ולעומת זאת, השמרנות אומרת לא, לכל עם יש את המסורת שלה, את ה... את המוסדות החברתיים שלה, ועל בסיסם צריך לבנות חברה חופשית או חברה מתקדמת, אבל לא באופן שווה לכולם.
כן, בהחלט.
רגע, אני אוסיף עוד. ונראה שבעצם דווקא הנשיא שבא עם המפלגה הרפובליקנית, לכאורה המפלגה השמרנית, ג'ורג' בוש, הוא זה שיישם הכי נכון את העקרונות האלה של אימפריה ליברלית, בעצם בכינון הדמוקרטיה, או הניסיון לפחות, בעיראק ובמדינות אחרות. בלי להתחשב במסורת של אותה עם, אותה אומה.
אז קודם כל נתחיל בזה, שאכן קיים בלבול, אפילו לפעמים בצמרת, אפילו אצל נשיאים, מהם עקרונות ליברליים ומהם עקרונות שמרניים. אנחנו עומדים על זה במאמר, המקור להרבה מהבלבול הזה, ליברליזם והשמרנות נדחקו לכמעט 100 שנה של ברית, של תפיסות שהן בסופו של דבר מעוניינות לקדם דמוקרטיה וחירות, כזו או אחרת, מול תפיסות בעצם שהתנגדו לזה. כלומר, אפשר להגיד שבמחצית הראשונה של המאה ה-20, הליברליזם והשמרנות היו בברית נגד עליית הפשיזם והנאציזם, שביקש לבטל את החופש והדמוקרטיה בדרך מסוימת, ואחרי הניצחון, במלחמת העולם השנייה, בברית גם עם הקומוניסטים, הם פנו, הליברליזם והשמרנות, למאבק נגד הקומוניזם, שביקש לבטל את הדמוקרטיה ואת החירות בדרך אחרת. אז בעצם הדחיקה הזאת לברית של 80-90 שנה גרמה לזה שבאופן טבעי, אם אתה בן ברית עם מישהו לאורך כל כך הרבה זמן, כל מיני הבדלים מתשתשים, והרבה אנשים, ההבדלים בין ליברליזם ושמרנות הלכו והתששו בראש שלהם.
כן, אולי אפשר לומר גם, בגלל אולי שהליברליזם הוא כל כך פשוט, כלומר אפשר באמת, אני חושב, להושיב מישהו לסמינר של יומיים שלושה, להסביר לו את עקרונות הליברליזם, ויהיה לו איזשהו כלל אצבע איך לשפוט מקרים מסוימים. עקרון הנזק של ג'ון סטיוארט מיל, בעצם האם הצעד שאני עושה כרגע פוגע בחברי, אם כן הוא אסור, אם לא הוא מותר, וכו וכו, ודווקא השמרנות היא משהו שמחייב באמת התעמקות מאוד גדולה באיזושהי מסורת, ואני חושב גם לי אישית, בתור בן אדם שהתחיל להתעניין בכל העולם האינטלקטואלי הזה לפני 10 שנים, ובבית ספר לא התחנכתי על זה, אני חושב שיש לי קושי מאוד גדול להשלים את הפער הזה של המסורת, כי בעצם מדובר פה על מסורת של מסירה, ואם היא נקטעה, מאוד קשה לחבר אותה שוב.
אפשר לומר שהבעיה הגדולה לא היה בעניין הזה שבר כמו המהפכה הצרפתית, שבה יום אחד היה שבר ברור שאפשר להצביע עליו ולהתייחס אליו, אלא בעצם היה חלחול הדרגתי. אי אפשר להגיד רק שהליברליזם השפיע או חלחל לתוך השמרנות, גם להפך. כלומר, משך תקופה ארוכה, אגף שלם בתוך הליברליזם, הפך למתון והדרגתי יותר. כמו שאני אומר, אותם שמרנים יומיאנים שאני מתאר, חלקם, ניתן לתאר אותם בהחלט כשמרנים, וחלקם שייכים למחנה הליברלי, המתונה, מה שנקרא שמאל מרכז נניח. אז באופן טבעי, במיוחד בתקופה שבה היה המלחמה נגד הקומוניזם, הדברים האלה התשתשו, ובמיוחד, צערי, בעולם האקדמי, הדגש היה על לימוד וחינוך בנושאים הליברליים, מאחר והייתה הנחת יסוד שהחברה כולה היא חברה שמרנית, והערכים השמרניים הרבה יותר בקלות נספגים ביום יום על ידי החיים הרגילים, אתה לצורך העניין תקבל אותם מההורים שלך, או בית הכנסת, או מהחברים שלך, כשאתה גדל, ואתה לא צריך ממש שילמדו אצלך את זה באוניברסיטה כמו הליברליזם. וזה חלק גדול מהבלבול הזה, הוא מקורו בדבר הזה.
מחלוקת שנייה שאתם מעלים, זה היחס לגופים בינלאומיים, כמו האום ומוסדותיו, האם צריך להעביר אליהם יותר כוח, שמלוא כל ארץ משפט, והם ישפטו במחלוקות הבינלאומיות, והם ייתנו חוק אחד לכולם, או דווקא שכל עם ישלוט בעצמו.
כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני חושב, ליברלים בסופו של דבר, מאמינים בדמוקרטיה, ובבחירות, ובהגדרה עצמית, רק באופן מכני, זה לא מהות מבחינתם, מאחר והם מעריכים שהערכים שלהם הם לא קשורים בנתונים האלה. כלומר, הערכים הליברליים הם לא כפופים להגדרה עצמית או לדמוקרטיה, הם קיימים בכל מקרה. לכן, מבחינת האמונה הליברלית, זה לא חשוב אם העקרונות הליברליים באים לידי יישום בדמוקרטיה או על ידי הריץ נאור, בשילוב של כמה מדינות או בתוך מדינת ענק. בעולם שיש בו לאומים ומדינות, או בעולם שיש בו מדינת עולם אחת. ליברלים עוד לפני קאנט הציעו בעצם, הם אמרו, אם בעצם אנחנו יכולים לקבל את המימוש העקרונות הליברליים ב-150 מדינות שונות, שיהיו בעצם זהות לגמרי, כי כולם על פי עקרונות הליברליים זהות, או במדינת עולם אחת, הרי עדיף בהרבה שתהיה מדינה אחת, זה יותר יעיל, מה אתה צריך לשכפל פי 150 כל דבר, 150 נשיאים, 150 פרלמנטים, הרבה יותר יעיל, נכון?
זה גם נאמר בכלל בפדרליסט, שאם אנחנו לא נהיה אומה אחת, אנחנו כל מה נלחם אחד בשני.
נכון. אז עכשיו, התפיסה הליברלית אומרת, בסופו של דבר, יש אולי מדינות, יש לאומים, יש דת, כל הדברים האלה הם סוג של פולקלור. זה נחמד אם אתה רוצה להתעסק בזה, אתה אוסף עפיפונים, אני הולך לבית הכנסת, מה זה משנה? הדברים האלה הם לא חשובים, וגם ההבדלים בין אומות הם לא חשובים. אז התפיסה הזאת בסופו של דבר, היא אומרת, רצוי להעביר מדינות קטנות להפוך למדינות יותר גדולות, רצוי שמדינות אירופה יהפכו לאיחוד האירופי, ובעתיד רצוי שהאיחוד האירופי יתפשט לכל העולם, או שהעולם יתאחד למדינת עולם אחת, ולכן רצוי כבר היום להעביר כל דבר לסמכות של גופים בינלאומיים אוניברסליים. השמרנות לעומת זאת אומרת, מה פתאום? אין דבר כזה. זה לא דבר טוב, זה דבר רע. אם יש שיתוף פעולה בינלאומי, הוא שיתוף פעולה בינלאומי, אומות שונות מסכימות על משהו ומשתפות פעולה. אם יהיה במדינת עולם אחד, היא לא חלום יפה, היא בעצם סיוט. כי היא בעצם משטחת והורסת כל הבדל בבני אדם, והופכת את כולם לסוג של רובוטים.
הבדל נוסף שעליו לא נדבר הרבה זה הגירה, בעצם הליברלים הם בעד הגירה חופשית ופתיחת הגבולות, כמו שדיברנו עכשיו, ושמרנים הם בעד הגירה שהיא סוג של חופשית, אבל היא באה לעשות איזשהו קור היתוך, זאת אומרת, אם מישהו רוצה להגיר לישראל, אין בעיה, אבל שיהיה יהודי, שיהיה חלק מהעם הישראלי, ואז הוא יוכל להגיר, או בארצות הברית, אם מישהו רוצה להגיר לארצות הברית, זה יכול להיות דבר שהוא כדאי ורצוי, אבל רק אם הוא בסוף רוצה להיות אמריקאי ולא רוצה לשמור על איזושהי ייחודיות לאורך כמה מאות שנים קדימה, שבעצם תפרק את החברה מבפנים. דבר נוסף שהוא היה מאוד מוזר בעיניי לקרוא כהבדל בין הליברליזם לבין השמרנות, זה היחס לחוק. אתה יכול לנסות להסביר מה ההבדל בין היחס לחוק של שמרנים לבין היחס לחוק של ליברלים?
החוק הממשי, כלומר החוק הכתוב בספר החוקים, הוא מבחינת הליברל כמו כל דבר לא חשוב. כלומר, כמו ש... הזהות הלאומית, כמו שגבולות המדינה, הם לא חשובים, כי הרי יש איזה שהם כללים אוניברסליים קודמים ומחייבים באמת, וכל היתר זה רק כל מיני איתורים לא חשובים. כך החוק בעצם, החוק שחוקק על ידי מדינה, על ידי כנסת, על ידי מסורת, whatever, אלה דברים לא באמת חשובים. כי הרי החוק האוניברסלי שמכנן בתוכנו, הוא תמיד החוק האמיתי. לכן, מבחינת ליברל, אם אני בא ואומר לו, אבל יש חוק שאוסר את הדבר הזה, הוא יגיד, אז מה? תמיד אני יכול לגבור על כל חוק בעזרת התבונה הרציונלית שלי. זה מה שגורם לזה, שבאופן פרדוקסלי, בתי משפט בישראל, אבל גם במדינות אחרות, הם הגורם בהרבה מקומות הכי מתקדם, שפוגע בחוקים כתובים ואומר, כך כתוב בחוק, אז מה? אני עכשיו הולך ואני דולה, מתוך הערכים הליברליים, את האמת המוחלטת שגוברת על לשון החוק המפורשת הזו שכתבו אותה המחוקקים.
אבל נראה שיש פה משהו מאוד מוזר, כלומר דווקא מי שצמיח את מסורת תקדים המחייב, או מסורת בתי המשפט שהם קצת יותר אקטיביסטים, זה דווקא המסורת השמרנית של אנגליה, שבה יש שופטים שהם יותר חזקים, שיש להם יכולת לבוא ולחדש, בכלל, סתם נגיד, תחום הנזיקין, הוא תחום שכמעט כולו נכתב על ידי המשפט המקובל, ולא היה כתוב בתוך החוק. או עבירת הרצח באנגליה, היא הייתה חלק מהמשפט המקובל, ורק בשנות ה-60, אני זוכר נכון, היא נכנסה לספר החוקים באופן מפורש. איך זה דווקא מהמסורת שהכי מעצימה את בתי המשפט, היא המסורת שהכי מתנגדת לבתי משפט חזקים?
העניין הוא מאוד פשוט. כל עוד משפטנים פעלו במסגרת החוקים, לא הייתה עם זה שום בעיה. בוא נזכור שבשל בישראל, כל מיני כללים וסיכות חשובים, היו גם לפני, נניח, 1992. לא ראו בזה שום בעיה מהותית. בארצות הברית ובאנגליה עד היום, מקובל שבתי המשפט הם גם סוג של מחוקקים, במובן שהם סוגרים חורים איפה שאין חור. כלומר, יש מצב חדש, או יש מצב לא ידוע, או התנגשות בשני חוקים. בהחלט בית המשפט הוא זה שצריך לפסוק, במסורת האנגלית והאמריקאית עדיין מאוד חזק, הם חייבים להראות על מה זה מבוסס, על איזה חוק או חוק יסוד או החוקה זה מבוסס. אבל
ההנמקה היא לא רציונלית, ההנמקה היא מסורתית של מסורת אותו משפט.
היא בעצם מתבססת על מסד אחר בחוק, אוקיי? תמיד אתה מתבסס על משהו שכבר קיים בחוק, ואתה משליך אותו על המקרה הזה. לעומת זאת, במשפט הליברלי, אומרים דברים כמו, לא ייתכן שכוונת המחוקק הייתה כך וכך, אלא היא הייתה כך וכך. על בסיס מה? לא, זאת אומרת, לא אומרים, תראו, אני מביא לכם את הדיון מהכנסת, ואני מראה לכם שאמרו כך, ולכן החוק מתכוון לכך. אלא אני דולה מתוך ההבנה שלי, מאחר ואנחנו מסכימים, כלומר ליברלים מסכימים, שהבני אדם הם מכונות רציונליות, מה שאני חושב שצריכה להיות כוונת המחוקק, ברור שהייתה כוונת המחוקק, ואני בעצם עכשיו אפרש את החוק הפוך לגמרי מהמילים שלו, אך ורק על פי הצפונות ליבי הידועות לי.
לגבי שוק חופשי, אתם אומרים שיש מחלוקת, ואם יש דבר אחד שהייתי אומר שאין עליו מחלוקת בין ליברלים לבין שמרנים, זה שוק חופשי. לכאורה, שניהם נמצאים במחנה הימין, בעד שוק חופשי, בעד כמה שפחות רגולציה וכמה שיותר עושר נקרא לזה, ויצירה של עושר וחופש. איפה המחלוקת פה?
כמו בנושא החירות, השאלה היא לא ללכת שבי אחרי הגדרה כללית שמכסה כל דבר. תפיסה, נקרא לזה ככה, בתפיסה, או באגף מסוים של תפיסה ליברלית היותר נחרצת שנקרא ליברטריאניזם, שאגב חלקים ממנו היו גם חלק מהמחנה השמרני שנלחם בקומוניזם בשנות ה-70 וה-80, כמו אפשר לציין את איין רנד כדוגמה לדמות כזו, שהיא נחשבה במחנה השמרני, למרות שלטעמי היא סופר ליברלית, אבל זה כבר דיון אחר. בעצם אומר, אני יכול לתרגם את הרעיון של החופש, גם ליחסי קניין, ובעצם לכל דבר של שוק חופשי בכל דבר, בכל זמן ובכל עת, הכל פתוח למסע ומתן. תפיסה מסוימת, תפיסה ליברלית, שבעצם היא גם קשורה לתפיסה הליברלית של החברה, כסוג של חוזה בין היחיד לכל הסביבה. בעצם ליברלים בונים באותו מודל של חוזה, כל היחסי המסע ומתן בכל מקום, עם כל גורם בעולם לצורך העניין. מבחינת השמרנים, שוק חופשי הוא עיקרון חשוב, אבל הוא לא עיקרון עליון. לכן, למשל, מאחר ושמרנים הם בעלי תפיסה לאומית, הם מעריכים שיש דברים, יש תחומים שבהם לא ניתן לדבר על שוק חופשי.
כמו מה? אתה יכול לתת את זה דוגמה?
דוגמה קלאסית זה כל הנושא של שירותי דת, נקרא לזה ככה. לא הכוונה עכשיו שירותי כשרות, אלא למשל חוקי הנישואים והגירושין. אוקיי? Okay? אתן דוגמה. חוקי הנישואים והגירושין, יש מי שיטען, בכלל, המדינה לא צריכה להתעסק בזה. כל חוזה נישואים וגירושין, הוא אך ורק על פי חוזה בין שני אנשים. בעיקרו של דבר, חוזה כלכלי. המסורת היהודית, אבל לא רק היהודית, השמרנית אומרת, מה פתאום, אם שלוש נשים וגבר אחד רוצים להתחתן, מבחינתי, זה לא מקובל לדבר הזה. אני מונע את השוק החופשי בדבר הזה, כי אני אומר, זה דבר לא מקובל. אני יכול להביא עוד דוגמאות.
כן, אבל מי שרוצה ללדת ילד בשביל זוג חד מיני, אז לפי שוק חופשי, היא רוצה, הם רוצים, כולם נהנים, נפלא שהילד יהיה של הזוג החד מיני, ולא של אותה אימא.
מבחינת תפיסת השוק החופשי המוחלט, שעכשיו אנחנו הבאנו את זה לדבר שהוא לא קשור לכלכלה באופן מובהק, אבל בואו ניקח את זה גם לנושא אחר. בואו ניקח את זה לנושא כמו, האם צריכים להיות מוזיאונים בבעלות המדינה, שנניח יציגו את המסורת הלאומית. מאמינים קיצוניים של שוק חופשי, יגידו מה פתאום? למה צריך מוזיאון לאומי שמציג את המסורת הלאומית שלנו? אם מישהו רוצה לעשות מוזיאון, שיעשה את זה בעצמו, באופן פרטי. אני יכול להמשיך כך, אבל בעצם שמרן אומר, הקניין הפרטי והשוק החופשי הם כלים חיוביים ביותר לקיום חברה חופשית, אבל הם לא הכלל העליון. הכלל העליון של השוק החופשי אומר, אני בכל רגע עורך מסע ומתן למה משתלם לי. אני אגיד זאת באופן קיצוני. בתפיסה הליברלית הקלאסית, אם עולה לי במרכאות יותר להישאר במדינה הזאת מאשר לעבור למדינה אחרת, אז אם אני רואה שמדינה אחרת היא יותר חזקה במלחמה, למה לי להישאר עם המדינה הזאת שנשאר בה? מבחינת החישוב הכלכלי שלי, עדיף לי כבר לעבור למדינה השנייה שהיא תנצח בסופו של דבר, כנראה, רוב הסיכויים. השיקולי עלות תועלת כאלה, התועלתנות הזו, היא מתאימה לשיקולי שוק חופשי נטו שמקורו בליברליזם. ולשמרן, הדבר כזה לא יעלה לדעת, מאחר והמדינה שלו איך שקשורה לזהות הלאומית והחברתית והדתית שלו, והוא לא יכול להחליף אותה כמו שהוא קונה עכשיו כיסא חדש.
ככה, אז באמת לפני סיום הייתי שמח לקבל ממך איזה המלצת תרבות, זה יכול להיות ספר, פודקאסט, מאמר, ספר, או מה שתרצה. לפני זה אני אתן המלצה על מאמר של דוקטור סגי ברמק, מכתב העת השילוח, ישראל צריכה סנאט. במאמר הזה לפי דעתי עושה משהו נפלא. הוא בעצם מסכם, אפשר לומר, את הפדרליסט, שזה ספר יחסית ארוך ויחסית כבד, של 86 מאמרים, במאמר של 20 עמודים, שנותן בעצם את העקרונות שלהם הפדרליסט מבוסס, או המסורת האנגלו-אמריקאית מבוססת, והוא מציע באמת בסוף המאמר, שישראל תאמץ את מודל הסנאט שיש בארצות הברית, שבעצם חסר לנו בית בישראל, יש לנו רק כנסת אחת, זה גם גורם לחקיקת יתר, ולחוסר רצינות בכל הדיונים בכנסת, כפי שאנחנו מכירים אותם, ואולי יש לנו מה ללמוד מהמסורת האנגלו-אמריקאית, ולהוסיף בית עליון.
אז קודם כל, בהחלט עלו רעיונות כאלה גם בישראל בעבר, ויכול להיות שזה דבר שראוי לשקול. בכל מקרה, לגבי המלצות, אני יכול להמליץ על שני ספרים, אחד שאני מציע גם למי שלאו דווקא חובב שמרנות, אבל רוצה להרחיב את אופקיו, הוא ספר של אדמונד ברק, מחשבות על המהפכה בצרפת, שהוא אבן יסוד בשמרנות החדשה של 200 השנים האחרונות, אבל אני חושב שגם אבן יסוד במחשבה המערבית בכלל. ובנוסף אני ממליץ בקרוב, כנראה עומד לצאת לאור, הספר של ידידי וראי דוקטור יורם חזוני על הלאומיות, ואני ממליץ למי שתהיה לו הזדמנות לרכוש אותו ולקרוא אותו.
תודה רבה.
תודה לך.
שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הצעה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדאי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו, ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר.
וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים, או לכל מפגש כזה או אחר, פנים בפנים, שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות, ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.